שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף י"ז במסכת שבת, נתחיל שתי שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים במשנה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 18 דקות. השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת קטריאל הכהן פעם זיכרונו לברכה, אברהם יצחק לחמן זיכרונו לברכה, אליעזר פרמינגר זיכרונו לברכה, ויעקב עזיזוליוף זיכרונו לברכה. רגע לפני שנתחיל, רק נזכיר שאנחנו עוברים תקופה לא פשוטה היום בעם ישראל ובעולם סביב עניין הקורונה. זה הזמן להגדיל תורה. אנחנו נשמח אם כל מי ששומע ישתף חברים בשיעורים, כל אחד בדרך שבה הוא שומע, אם זה באתר, בטלפון, בוואטסאפים, ביוטיוב, ועכשיו בואו נתחיל. גם היום אנחנו ממשיכים לתאר את ה-18 גזרות שגזרו באותו יום, שגברו בית שמאי אל בית הלל, והיום נראה 5 או 6 גזרות חדשות, ובזה נסיים את הרשימה. הגזרה הראשונה זה גזרת אוהל על מטלטלין. בואו נתאר מה מדובר כאן. נניח שיש כאן מת שמוטל איפשהו בחוץ, ומעל המת יש איזשהו כלי שמאהיל עליו. אז קודם כל ברור שהכלי עצמו נהיה בטומאה, כי הוא מאהיל על המת, והוא טמא טומאת שיבה, כלומר לא מספיק לטבול אותו והוא יהיה טהור היום בערב, אלא הוא צריך את כל התהליך של פרה אדומה ושבעה ימים, ורק אז הוא יהיה טהור, זה לגבי הכלי עצמו. עכשיו, נניח שיש שם גם אדם חי ליד הכלי, שהוא לא מאהיל על המת עצמו, יש שתי אפשרויות שבהם גם האדם יתאמה. אפשרות אחת במגע, אפשרות שנייה באוהל. בואו נסביר. אז אפשרות הראשונה, אז אם הוא פשוט ייגע בכלי שמאהיל על המת, אז כיוון שהכלי הוא אב התאומה, אז הוא מתאמה את האדם במגע, ועכשיו האדם נחשב דרגה נמוכה יותר, ראשון לתאומה, והוא לא תאמה תאומת שבעה, כלומר שבעה ימים, אלא תאומת ערב. הוא טובל, והיום בערב הוא טהור. זה אם הוא נגע בכלי. אפשרות שנייה זה לא במגע, אלא באוהל. כלומר, אם הכלי הזה מאהיל גם על המת וגם על האדם, אז הכלי הזה הוא אוהל למת ולאדם, ואז באמצעות האוהל הזה, כלומר הכלי, התאומה יכולה לעבור לא דרך הכלי ואז לאדם, אלא ישירות אל האדם. וממילא, האדם הזה לא יהיה רק ראשון לתאומה, אלא הוא עצמו יהיה אב התאומה, והוא יתאמה תאומת שבעה ולא רק תאומת ערב. אז שוב, אפשרות ראשונה זה במגע, ואז האדם תאמה רק תאומת ערב. אפשרות שנייה זה אם הכלי הוא אוהל על שני, אז האדם כאילו נטמע ישירות מהמת והוא טמא תאומת שבעה, לא רק תאומת ערב. עכשיו יש הבדל בין שתי אפשרויות, וזה לגבי הגודל של הכלי. באפשרות הראשונה, הכלי יכול להיות מאוד קטן, כי גם כלי מאוד קטן, כשהוא עצמו מאהיל על המת, הוא נטמע, ואחרי זה אם הוא ייגע באדם, אז האדם יטמע תאומת ערב. לעומת זאת, באפשרות השנייה, שאנחנו לא אומרים שרק הכלי נטמע כי הוא מאהיל על המת, אלא שהכלי משמש כאוהל, גם עבור האדם, בשביל לשמש כאוהל, יש תנאים. זה צריך להיות רחב, לפחות טפח. אם זה קטן מטפח, הוא לא משמש כאוהל, ואומנם הוא עצמו נטמע, אבל האדם לא יטמע. אלה שתי אפשרויות, וכל זה היה סוג של הקדמה, ועכשיו בואו ניגש לגזרה עצמה. המשנה בעולות מדברת על מרדע, שזה סוג של מקל ארוך ועגול, כמו מקל מטטר, קצת יותר שמן, שמשתמשים בו בשביל להרביץ לשור שילך לאן שאנחנו רוצים, וברוחב של המקל הזה, כלומר הקוטר של העיגול, אין טפח, יש שליש טפח, אבל בהיקף שלו יש טפח. ולגבי המרדע הזה, אנחנו מוצאים במשנה שם שלוש דעות, חכמים, רבי טרפון ורבי עקיבא. חכמים אומרים שנכון שמהתורה, כיוון שברוחב שלו אין טפח, הוא לא יכול לשמש כאוהל, אבל כיוון שבהיקף שלו כן יש טפח, חז"ל חששו שאנשים יתבלבלו, והם גזרו שהוא כן יכול לשמש כאוהל, וממילא אם המקל הזה מאהיל מצד אחד על מת ומצד שני על אדם, גוזרים חכמים שזה משמש כאוהל, וזה מעביר תומה כמו באפשרות השנייה שראינו בהקדמה, ואז האדם יתמה בתומת שיבה. זו דעת חכמים. רבי טרפון חולק על זה בצורה מאוד תקיפה, והוא אומר שאין שום גזרה כזאת, גם אם יש טפח בהיקף, זה לא נחשב כאוהל, והחכם ששמע מחכמים שהם אמרו שכן, אומר לו רבי טרפון, לא הבנת את מה ששמעת, הם לא התכוונו שזה מעביר על ידי אוהל, כלומר האפשרות השנייה שראינו בהקדמה, הם רק התכוונו שזה מעביר על ידי מגע, כלומר האפשרות הראשונה, שאז באמת זה לא משנה מהרוחב של אותו מקל, ברגע שהוא מאהיל על המת הוא נטמע, ואם אחרי זה הוא נוגע באדם, הוא מטמא אותו, אבל לא בתומת שבעה, כמו באוהל, אלא רק בתומת ערב על ידי מגע, זו דעת רבי טרפון. כאמור, הוא אמר את זה בצורה מאוד תקיפה, ולכן בא רבי עקיבא ורוצה לעשות שלום, והוא אומר, שניכם צודקים. איך? תלוי מה מדובר. אם מדובר שהמקל הזה נמצא באוויר, והוא מאהיל על המת ועל האדם בלי שהוא נוגע באדם, כאן רבי טרפון צודק, שכיוון שהוא רחב רק שליש טפח, הוא לא יכול לשמש כאוהל, לא מהתורה וגם לא מדרבנן, הם פשוט לא גזרו, כמו רבי טרפון. אבל אם מדובר שהמקל הזה לא רק מאהיל על המת ועל האדם, אלא הוא גם מאהיל על האדם, וגם האדם נוגע בו תוך כדי, למשל שזה מונח לו על הכתף, כך שהוא גם נוגע וזה גם מאהיל, כאן אומר רבי עקיבא שחכמים צודקים וכן גזרו. למה כאן גזרו? כי כיוון שהמקל גם נוגע באדם, אז מהתורה, כיוון שהוא נוגע במקל, האדם הזה נטמא טומאת ערב. ואם אנחנו נאמר לאדם הזה, תשמע, אתה עכשיו טמא טומאת ערב, הוא יכול להתבלבל, הוא יכול לחשוב, למה אני טמא טומאת ערב? אולי לא כי נגעתי במקל, אלא כי המקל אהיל עליי, וממילא הוא עלול לטעות ולחשוב שגם בטומאת אוהל זה רק טומאת ערב ולא טומאת שיבה. וזה הרי לא נכון, כי אם זה היה אוהל, זה באמת היה טומאת שיבה. וממילא, בשביל שהוא לא יטעה בזה, אנחנו גוזרים עליו שאומנם הוא באמת אמור להתאמה רק טומאת ערב, כי באמת יש פה רק מגע וזה לא נחשב אוהל, אבל אנחנו גוזרים עליו שזה כאילו כן נחשב אוהל, והוא טמא טומאת שבעה, שוב, בשביל שהוא לא יטעה ויחשוב שגם באוהל אמיתי זה רק טומאת ערב ולא טומאת שבעה. אלה שלוש הדעות, חכמים, רבי טרפון ורבי עקיבא, כשלפי רבי טרפון בעצם אין כאן גזרה, אבל לפי חכמים ורבי עקיבא, זו אחת מה-18 גזרות שגזרו באותו יום. אז מה באמת נעשה עם רבי טרפון? הרי חסרה לו גזרה? הגמרא מדברת על זה כאן, אבל אנחנו נשמור את זה להמשך לסוף השיעור, ובינתיים נעבור לגזרה הבאה. הגזרה הבאה היא קצת מעל אמצע עמוד א', וזה לגבי מי שבוצר ענבים לגת. גם כאן נקדים הקדמה קצרה, פירות מקבלים תומה רק אם הם הוכשרו לקבל תומה, כלומר שהם התרטבו מאחד משיבת המשקים, מים, יין, שמן וכו', אבל יש לזה תנאי, וזה שהמשקה הזה שנגע בפרי, הוא צריך להיות שם מדעתי. כלומר, אם זה משקה שהגיע לשם בלי שאני רוצה שהוא יגיע לשם, הוא לא מכשיר לקבל תומה. עכשיו, מה זה נחשב דעתי? אז כמובן, אם לקחתי תפוח ושתפתי בכיור, זה ודאי נחשב דעתי. אבל גם במצבים פחות ישירים, זה יכול להיחשב שזה מדעתי, וזה בעצם הנושא שלנו. מה קורה אם אני הולך לכרם ובוצר ענבים, כלומר, כותב את הענבים, ותוך כדי, פה ושם בטעות, אולי לחצתי קצת חזק, ויוצא קצת מיץ ומרטיב את הענבים. האם המיץ הזה מכשיר את הענבים לקבל טומאה? זאת אומרת הברייתא, מהתורה ודאי שזה לא מכשיר, כי אני הרי לא רוצה שהמיץ הזה יצא מהענבים, אני רוצה לסחוט אותם בגת, אבל בא שמאי וגוזר שהם בכל זאת כן מכשירים לקבל טומאה. למה הוא גזר? אז נדלג לרגע מאמצע עמוד א', לרבע התחתון של עמוד א', שם הגמרא מביאה ארבעה הסברים למה שמאי גזר שהמשקים אלו יכשירו את הענבים לקבל טומאה. עכשיו, המשותף לארבעת ההסברים שנראה, זה שבאמת יש מקרים שבהם המיץ הזה שיוצא מהענבים באמת מכשיר את הענבים לקבל טומאה. וממילא, כיוון שיש מקרים כאלו, שמאי גזר גם על שאר המקרים. כי אם הוא לא יגזור, בסוף אנשים ייתו ויחשבו שגם במקרים שבהם המשקים באמת כן מכשירים, גם שם הם לא. לכן הוא גזר על הכל, שבכל מקרה המשקים האלו מכשירים את הענבים לקבל טומאה. עכשיו, מה הם אותם מקרים שבהם באמת מעיקר הדין המשקים מכשירים את הענבים לקבל טומאה? אז בזה יש ארבעה הסברים שונים. הסבר ראשון זה במקרה שבו בצרו את הענבים לא לתוך כלי טהור, אלא לתוך כלי טמא. מה זה משנה? הרי אני עדיין לא רוצה את המשקים האלו, אלא שיש טענה שסובר שברגע שהמשקה נכנס לכלי טמא, אז הכלי הטמא מחשיב את המשקה. כלומר, הוא גורם לו להיות חשוב בעיניי, וככה גם המשקה עצמו נטמא, וגם הוא מקבל את הכוח להכשיר אוכל לקבל טומאה. למה זה קורה? לא ניכנס לזה כאן, אבל יש דעה כזאת. וממילא, כמו שהסברנו, כיוון שיש מקרה שבו המשקה באמת מכשיר לקבל טומאה, כשבצרתי לתוך כלי טמא, שמאי גזר גם על שאר המקרים, כלומר גם אם בצרתי לתוך כלי טהור, זה ההסבר הראשון. עכשיו הבעיה מההסבר הזה, זה שזה נכון רק לפי אותו טנא שאומר שיש את הדין המיוחד הזה בכלי טמא. מי שחולק עליו לא יוכל להסביר כך, ממילא צריכים להביא עוד הסברים, וכאמור יש לנו עוד שלושה, כששוב נזכיר, כל ההסברים מנסים להראות שיש איזשהו מקרה שבו המשקיעים באמת מכשירים לקבל טומאה, ובגלל אותם מקרים, שמאי גזר גם על המקרים האחרים שגם שם המשקיעים יכשירו לקבל טומאה. אז מה הם אותם מקרים שבהם המשקיעים באמת מכשירים לקבל טומאה? אז בינתיים ראינו הסבר אחד, נעבור להסבר השני. ההסבר השני זה במקרה שבצרתי את הענבים לא לתוך סל או משהו כזה שבו המשקים נוזלים לאדמה, אלא לתוך סל עם זפת, כלומר לתוך כלי אטום. עכשיו הרי למה עשיתי את זה? מן הסתם, כי אני יודע שקצת מהמיץ יוצא, ואני רוצה לשמור את המיץ הזה, אז אמנם מההתחלה לא רציתי שהמיץ יוצא, אבל עכשיו שהוא כבר יצא, אני רוצה אותו שם, אני לא רוצה שהוא יזול לאדמה. ממילא במקרה כזה, אז גם מעיקר הדין, המיץ הזה מכשיר את הענבים לקבל טומאה, ואתו המקרה הזה, שמה יגזר, שגם במקרה שזה לא כלי אטום, זה יכשיר את הענבים לקבל טומאה. זה ההסבר השני. ההסבר השלישי זה של רעבם, וזה גזרה משום הנשובות, כלומר, סתם ככה כשאני בוצר ענבים, אז באמת אני משתדל כמה שיותר להיות עדין, ולנסות שלא יצא שום מיץ. אבל יש מקרים שבהם אני יודע שיצא מיץ, וזה אם יש שני אשכולות שמחוברים, ואני מפריד אותם בכוח, ואז אני יודע שיצא מיץ, ואני בכל זאת מפריד, ובמקרה כזה זה נחשב שהמיץ יצא, כן לדעתי, ואז גם מעיקר הדין הוא מכשיר לקבל תומה, ולכן עתו זה שמה יגזר גם על שאר בצירות, גם כשהם לא מחוברים, זה הסבר השלישי. והסבר הרביעי והאחרון, אומר רב נחמן, יש עוד מקרה שבו זה כן נחשב לדעתי, וזה כשאני בא לכרם בשביל לבדוק אם הענבים בשלים, בשביל לסחוט אותם. איך אני עושה את זה? אני לוקח אשכול וסוחט אותו בכוונה, ואז המשקה שיוצא משם, ודאי שזה היה לדעתי. עכשיו, כרגע זה עדיין לא מכשיר את הפירות לקבל תומה, כי הענבים עדיין מחוברים לגפן. אבל עוד שעתיים אני בא לפה עם פועלים ומתחיל לקטוף, ואז אני כותף את אותו אזור שבו סחטתי לפני שעתיים, ועדיין יש שם מיץ ממקודם, ועכשיו הענבים כבר לא מחוברים לעץ, אז עכשיו כמובן שהם יוכשרו לקבל תומה. מעיקר הדין, ואתו המקרה הזה בא שמי וגזר על כל הענבים, שבכל מקרה שאני סוחט ענבים, המשקים שיוצאים מכשירים אותם לקבל תומה. עד כאן ארבעת ההסברים לגזרה של שמי שכשאני בוצר ענבים, המשקים שיוצאים הם מכשירים אותם לקבל תומה, וזו עוד אחת מה-18 גזרות שגזרו בו ביום. עד כאן עיקר החלק הזה, אבל יש כאן עוד איזשהו סיפור מרתק שדילגנו עליו, נאמר אותו ממש בקצרה, זה באמצע עמוד א', וזה ששמי אמר שצריך לגזור, אבל הלל חלק עליו ואמר שלא צריך, והלל אמר לשמי, אם אתה גוזר, אז תגזור גם בזיתים, למה רק בענבים? ושמי, זה נשמע שהוא קצת מתעצפן, הוא אומר, אם תקניתני, אז באמת אני אגזור גם בזיתים, תיזהר. עכשיו, זה לא שהוא סתם איים עליו, תראו באתר שכתבנו שם הסבר, בכל אופן, הם חלקו אחד על השני, והחליטו שצריך לעשות הצבעה, ותקעו חרב בכניסה לבית המדרש, שכל מי שבתוך בית המדרש לא יוכל לצאת. מה בדיוק המשמעות של החרב? לא ברור. יש כאלה שמסבירים שכך היה המנהג, בשביל ככה לגרום לזה שאף אחד לא יוצא בזמן ההצבעה, והיה רוב לטובת שמי, והגמרה מתארת שזה היה יום קשה לעם ישראל, כמו בחטא העגל, שהלל ישב כפוף לפני שמי, כאילו סתם אחד מהתלמידים, אבל למרות שגזרו את הגזרה, העם לא קיבל את זה, וגזרה שהעם לא מקבל, בעצם אין התוקף. אבל אחרי זה, באו תלמידי שמי והלל, כלומר בית שמי ובית הלל, והם שוב גזרו את הגזרה, והפעם העם כן קיבל, וזה קרה באותו יום של ה-18 גזרות, זה היה סיפור הרקע, ועד כאן לגבי הגזרה השנייה שראינו להיום, מי שבוצר ענבים לגת. הגזרה השלישית בשורה הראשונה בעמוד ב', וזה שגידולי תרומה כתרומה. כלומר, מעיקר דין, אם כהן או ישראל, לא משנה, לוקח זרעים שהפרישו אותם כתרומה ושותל אותם באדמה, אז מה שיגדל מאותם זרעים זה נחשב דבר חדש. זה לא נחשב תרומה, מותר לכולם לאכול את זה, ואפילו אם התרומה המקורית הייתה טמאה, זה לא מעניין אותי, זה דבר חדש. זה מעיקר הדין. אבל באו חז"ל וגזרו שזה לא כך, אלא גידולי תרומה כתרומה. כלומר, מה שיגדל מאותם זרעים, גם הוא יהיה תרומה, ויותר מזה, אם התרומה המקורית הייתה טמאה, גם הוא יהיה טמא. למה גזרו כך? הגמרא מביאה שני הסברים. רבי חנינא מסביר שחוששים לישראל קמצן. מה הכוונה? נניח שישראל קצר את שדה החיטה שלו ועכשיו יש לו ערימה של גרעיני חיטה, ועד שהוא מפריש תרומה הרי אסור לו לאכול את זה. אז הוא באמת הפריש תרומה, כלומר הוא לקח חלק מהגרעינים ואמר זה תרומה, אבל את התרומה הזאת שהוא הפריש הוא מתקמצן להביא לכהן, הוא רוצה לשמור את זה לעצמו, אבל הרי לאכול את זה הוא לא יכול, הוא לא כהן. אז מה הוא עושה? הוא שותל את זה באדמה, וככה מה שיגדל זה כבר לא תרומה והוא יכול לאכול. זה החשש שלנו, שישראל יעשו את זה, ולכן גזרו שהטריק הזה לא יעבוד. כלומר, שגם אם הוא ישתול, זה עדיין יהיה תרומה, ועדיין יהיה אסור לו לאכול. זה הסבר הראשון. רבא לא אוהב את זה, כי אומר, אם כל החשש הזה לישראל קמצן, זה לא באמת חשש. כי אם באמת הוא כזה קמצן, אז הוא פשוט יפריש גרעין אחד של חיטה, הרי מעיקר הדין גם זה מספיק, ואז הוא לא יצטרך לעשות את כל הטריק הזה. אלא כנראה שלישראלים קמצנים לא חוששים, כי יש להם דרכים יותר יעילות, אלא כאן, ההסבר של גידולי תרומה כתרומה, זה הסבר אחר. מה הסבר? אומר רבא, החשש כאן זה לא לישראל, אלא לכהן. וזה, אם הכהן קיבל גרעיני תרומה, והוא לא נזהר מספיק ובטעות הם נטמעו לו, אז הדין הוא שצריך לשרוף אותם. אבל הוא התקמצן, הוא לא רצה לשרוף, אז מה הוא עשה? את הטריק שהזכרנו מקודם, כלומר הוא רוצה לשתול את הגרעינים, ואז מה שיגדל מהם זה כבר לא תרומה וכבר לא טמא, והוא יכול לאכול. זה מה שהוא רוצה. והאמת היא שאם הוא יעשה את זה, זה באמת יעבוד, וזה בסדר. אבל יש לנו עדיין חשש. וזה שברגע שהוא מתרגל לזה, שגם כשיש לו גרעינים של תרומה טמאה, הוא לא שורף את זה, אלא הוא שומר את זה אצלו, בשביל שמתי שהוא ישתול, בסוף יכולה לצאת מזה תקלה, הוא ישכח שזה טמא, הוא יאכל את זה ויעבור על איסור של אכילת תרומה טמאה. לכן בשביל למנוע מהכהנים לנסות לעשות הטריק הזה, גזרו שגם אם הוא יזרע, זה עדיין יישאר תרומה טמאה. זה ההסבר השני לגזרה השלישית שראינו היום, גידולי תרומה כתרומה. הגזרה הרביעית להיום זה בשורה התשיעית בעמוד ב', וזה ממשנה לקראת סוף המסכת, בקופנון ג' עמוד ב', וזה גזרה הרבה יותר פשוטה ממה שראינו עד עכשיו, וזה אדם שנמצא בדרך ביום שישי, הוא מנסה להגיע לאיזושהי עיר לפני שבת, והוא נכנס לתחום של 2000 ממה של אותה עיר, אבל אז פתאום שמש כבר שוקעת, אז ללכת לבד עד העיר הוא יכול, אבל הבעיה היא שיש לו בכיס איזה משהו מאוד יקר, ואת זה הוא לא יכול לטלטל עד העיר, כי זה טיטול דל אדמות ברשות הרבים, אז מה הוא יעשה? אז עקרונית יש לו שתי אפשרויות, או שהוא יאמר לגוי שיסחוב לו את זה, אבל אז הוא עובר על איסור דרבנן של אמירה לנוכרי, או שהוא יטלטל פחות פחות מדל אדמות, כלומר הוא ילך 3 אמות, יעמוד במקום כמה שניות, ילך עוד פעם 3 אמות, יעמוד במקום כמה שניות, וכן הלאה, עד שהוא יגיע לעיר, ואז הוא כבר יחביא את זה איכשהו. אלה שתי אפשרויות. עכשיו לכאורה עדיף את האפשרות השנייה, כי הרי האפשרות הראשונה זה איסור דרבנן, באפשרות השנייה אין איסור, אבל חזל בכל זאת חששו, כי הם אמרו, אדם שהולך כל פעם 3 אמות, אולי בטעות מתישהו ילך 4 אמות, ואז הוא יעבור על איסור תורה, ובגלל החשש הזה, הם עשו שני דברים. הם גם אסרו וגם התירו. כלומר, מצד אחד הם אסרו עליו לטלטל פחות פחות מדל אדמות, שם הוא ילך דל אדמות, אבל מצד שני, הם לא רצו לתקוע אותו לגמרי, כי הם יודעים שאנשים לא מסוגלים להפסיד כל כך הרבה כסף, ואם לא ניתן אותו אדם איזשהו פתרון, בסוף הוא יעשה את זה באיסור, ולכן הם לא רק אסרו את הפחות פחות, אלא הם גם התירו את האמירה לנוכרי, כלומר התירו לו לומר לנוכרי שיקח לו את אותו חפץ יקר. אז זו הגזרה הנוספת שלא לטלטל פחות פחות מדל אדמות, עד כאן הגזרה הרביעית שראינו היום, ועכשיו לגזרה החמישית. הגזרה החמישית זה בעצם אוסף של דברים שנראה כאילו זה כמה גזרות, אבל בעצם הגמרא מחשיבה את זה כגזרה אחת, וזה הפת והשמן של גויים, שזה אסור באכילה, וסתם יינם של גויים, שזה אסור גם באכילה וגם בהנאה, ואיסור ייחוד עם גויות. כל זה זה נחשב גזרה אחת. למה זה גזרה אחת? כי בעצם הכל נובע ממקור אחד. כלומר, גזרו על הפת והשמן של גויים בשביל שלא נאכל איתם ואז נבוא בסוף לשתות איתם יין, וגזרו על היין שלא נבוא ליחסי קרבה עם גויים ובסוף נתחתן עם הבנות שלהם או נתייחד, וגזרו על זה משום שבסוף זה יגרום לנו לעבוד עבודה זרה, לכן כל זה זה גזרה אחת, זו הגזרה החמישית להיום. ועכשיו, לפני שנעבור לגזרה השישית, בואו נראה מה המצב שלנו, כמה גזרות כבר יש לנו, אז בואו נחשב. בדף י"ג י"ד ראינו 9 גזרות של שני לתומה. בנוסף ראינו שם שלא פולין לאור הנר בשבת ולא קורין לאור הנר, זה עוד 2 גזרות, אז הגענו ל-11. היום ראינו עוד 5 גזרות, שזה המרדע, בוצר ענבים, גידולי תרומה, מי שנכנסה שבת, דברים של גויים, הגענו ל-16, ואתמול ראינו עוד 2 גזרות, שזה אם מישהו שכח כלי מתחת למרזב, זה נחשב מים שאובים, ושבנות קוטים נחשבות נידות. לא ניכנס שוב להסבר של הגזרות, ראינו את זה אתמול, אז 16 ועוד 2, 18. אז לכאורה כרגע עברנו על כל 18 הגזרות, ואנחנו מסודרים. אבל האמת היא שלא. למה? שתי סיבות. א', כי לגבי הגזרות של אתמול, של המרזב ובנות קוטים, ראינו שזה מחלוקת. כלומר, רבי מאיר אומר רק את הגזרה של המרזב, ורבי יוסי אומר רק את הגזרה של בנות קוטים, אז יוצא שלכל אחד מהם חסרה לנו גזרה. זה לפי מה שראינו אתמול. היום לקראת סוף הגמרא פתאום זה קצת משתנה, ורבי מאיר כן אומר את שתי הגזרות, אז לרבי מאיר לא חסרה הגזרה, אבל לרבי יוסי עדיין כן חסרה הגזרה. זה דבר אחד. דבר שני, ראינו בתחילת השיעור שגם לרבי טרפון חסרה הגזרה, כי הרי רבי טרפון חולק על הגזרה של מרדע. אז אמנם הגמרא אמרה שם שרבי טרפון יסבור גם את רבי מאיר וגם את רבי יוסי, כלומר יהיה לו גם את הגזרה של מרזה וגם את הגזרה של בנות קוטים, אבל עדיין הוא באותה בעיה של רבי יוסי, כלומר עדיין יש לו רק 17 ולא 18. ההבדל ביניהם זה רק שרבי יוסי מוריד את הגזרה של מרזב, ורבי טרפון מוריד את הגזרה של מרדע, אבל שניהם מורידים גזרה אחת, אז איך הם יגיעו ל-18? עונה הגמרא, יש גזרה נוספת, וזה שגזרו על כל הבנים של הגויים שהם נחשבים זווים. עכשיו, בגזרה הזאת יש בעצם גזרה כפולה, כי הרי מהתורה, אפילו אם גוי רואה זיווה, הוא בכלל לא נטמע מזה, כי תומות זה רק ליהודים. אז קודם כל גזרו עליו שאם הוא רואה זיווה, הוא נטמע בתומת זיווה. אחרי זה, ביום של ה-18 גזרות, גזרו יותר מזה שאפילו אם הוא לא ראה, ואפילו אם הוא תינוק שהוא בכלל לא יכול לראות, עדיין, סתם ככה, הוא תמיד נחשב תמי זיווה, ולמה? בשביל להרחיק יהודים מהגויים שלא יבואו למשכב זכור. אז זו הגזרה הנוספת שצריך אותה בשביל רבי יוסי ורבי טרפון, אבל רגע, עכשיו בואו נחזור לרבי מאיר, הרי לרבי מאיר כבר יש 18, ובהנחה שהוא לא חולק על הגזרה של בני הגויים, אז בעצם יוצא שיש לו 19, מה הוא יעשה? עונה הגמרא, הוא יאחד 2 מהגזרות שראינו בדף י"ג י"ד, ראינו שם י"ד עמוד ב' 2 גזרות לגבי משקים, שאם נטמעו מידיים הם נחשבים ראשון והם יכולים לטמא אוכל, אם נטמעו משרץ הם נחשבים אב והם יכולים לטמא אפילו כלים. את 2 הגזרות האלו רבי מאיר מאחד לגזרה אחת, כי זה אותו עיקרון, וממילא גם לרבי מאיר יש רק 18 ולא 19. עד כאן שש הגזרות שהוספנו היום, ובזה הגענו למשנה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, עברנו היום על עוד חמש או שש גזרות שגזרו באותו יום, גזרה הראשונה זה שהמרדע, המקל העגול הזה, מעביר תומה כאויל, אפילו שהרוחב שלו הוא רק שליש טפח ורק ההיקף שלו הוא טפח, החכמים אמרו את זה בכל מקרה, רבי טרפון אמר מה פתאום, הוא רק מעביר במגע, ורבי עקיבא עשה פשרה, שאם הוא גם נוגע, אז גם מעביר באויל, וזה תמי שיבה, אם הוא רק מעהיל בלי לגעת, זה לא מתמי בכלל, כי אינו טפח, זו הייתה הגזרה. גזרה ראשונה. גזרה שנייה זה כשבוצרים ענבים ויוצאים מהם קצת משקה, אז למרות שמהתורה המשקה הזה לא מכשיר לקבל תומה, כי זה לא לדעתו, בכל זאת חזל גזרו שזה כן יכשיר, ולמה? כי יש מצבים שבהם זה באמת מכשיר, וראינו ארבעה הסברים לזה. הסבר אחד, אם הוא בצר את הענבים לתוך כלי תמה, שאז יש תנא שאומר שזה מחשיב את המשקה הזה שיכשיר את הענבים. הסבר שני, אם הוא בצר לתוך כלי אטום, שאז הוא רוצה שהמשקה לא יזול משם. הסבר שלישי, אם הוא מפריד ענבים בכוח אחד מהשני, ואז הוא יודע שיצא משקה, ואז זה כן מכשיר, אז אטו המקרה. הזה, והסבר רביעי, אם הוא סוחט בכוונה לראות אם זה בשל, אז עטו המקרה הזה, גזרו שגם סתם ככה כשהוא בוצר, זה מכשיר, זו הייתה הגזרה הראשונה, ראינו שיש פה איזה סיפור רקע, שבהתחלה הלל חלק, ועשו הצבעה, ושמי ניצח, אבל עדיין העם לא קיבל, ורק אחרי זה בית שמי ובית הלל גזרו, ואז העם קיבל, כל זה היה הגזרה השנייה, גזרה שלישית שראינו היום זה שגידולי תרומה כתרומה, ראינו שני הסברים, או בשביל למנוע מישראל קמצה נשתול את התרומה בשביל לא לתת לכהן, או בשביל למנוע מהכהן נשתול בשביל לטהר את התרומה, וגזרה רביעית מי שהולך בדרך ופתאום הגיע שבת ויש לו משהו יקר, אז גזרו שלא יטלטל פחות פחות מדלת אמות, אלא ייתן לנוכרי, אפילו שבדרך כלל אסור לומר לנוכרי, וגזרה חמישית זה פת שמן, יין ובנות של גויים, ואם מחשבים את כל זה, עם הגזרות שראינו עד עכשיו, אם נחשב גם את מה שראינו אתמול של המרזב ושל בנות קוטים, הגענו ל-18, אלא שלא באמת, כי רבי יוסי לא אומר את הגזרה של המרזב, ורבי טרפון לא אומר את הגזרה של המרדע, ממילא חסרה הגזרה, ולכן הוספנו את זה שבני הגויים הם נחשבים זווים, ואז יוצא שלרבי מאיר הגענו ל-19, ולכן הוא מאחד שתיים מהגזרות, בשביל גם כן לרדת חזרה ל-18, כל טוב.